la 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 di la 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 ta la 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 di la la di la la la. כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רפי וייכרט. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. רפי וייכרט משורר, מתרגם, מרצה, מול, ואולי החמצתי כמה תארים. הייתי מוסיפה תואר נוסף מאוד דומיננטי, איש משפחה ואבא לדר, שהיא כוכב בשירים ובכלל. ואנחנו מתחילים שיחה. בבקשה, רפי.
טוב, אז לכבוד השיחה שלנו אני רוצה לקרוא שיר שנקרא הזמנת ספרים. פעם היה אולי קשה להגיע לספרים בחנויות ספרים יד שנייה, היינו מטפסים על המדפים ושולפים איזה ספר מאובק, היום כמעט מגיעים הספרים עם רחפן על השטיחון על סף הדלת. וכתבתי לכבוד זה משהו, לכבוד המודרניזציה של הזמנת הספרים. הזמנת ספרים. כמו שליחים של בשורה אתם עולים במדרגות ומוסרים על סף דלתי את מה שתכנו סחורה. אבל בשבילי היא חומר אגדות שעלה ממגירה או שהגיח ממחשב בארץ רחוקה. שם מישהו סבל ואת המצוקה דחס לצבר של שורות קצרות ושיגר למול שמסר זאת לאורך שערך כמיטבו והעביר אז לקורך, ובאדיבות שילוש קדוש, מפיץ, מוביל, שליח, אני קורא עכשיו דבר שיר בלתי נדוש על השטיח.
מתאים לי.
מתאים לי. ככה, בתור עורכת ותיקה, הרי אנשים תמיד מקבלים ספר ומקצתם חושבים מה עומד מאחורי הקלעים, מי ערך ומי הדפיס ומי הגיה ומי עימד. הרבה מאוד אנשים, גרפיקאים, צלמים, אומנים, עומדים מאחורי הספר, זה לא רק אנחנו הכותבים, וצריך לתת להם כבוד.
והספר הוא לא רק המילים, אלא הוא גם האובייקט הזה, המיוחד, שעם כל האמצעים הטכנולוגיים היינו כבר מוותרים, פשוט קוראים ממסכים כל דבר כתוב, אבל עובדה שאנחנו לא מוותרים, והספרים הם בשבילנו איזושהי דרגה, גם להוציא לאור וגם לקרוא. אז אולי זה אחד הצירים של השיחה שלנו. רפי, אני מכירה אותך בין השאר מרמת אביב. גדלנו, אתה השארת את חותמת רמת אביב בתוך השירה, בתוך הזהות. ואני רוצה קצת לשאול אותך על רמת אביב שבה אתה גדלת. אם אתה יכול לספר גם על המשפחה שממנה אתה בא.
כן, רמת אביב שבה גדלתי הייתה שכונה קטנה וירוקה לפני שלימים בנו את הקימו את קניון רמת אביב. בעצם אני התחלתי לכתוב את השירים כשהבנתי שהקניון הולך למחוק את הילדות שלנו, של ילדי השיכונים של שנות ה-70, של שנות ה-60, 80. וזאת הייתה שכונה שברובה קלטה עולים. ההורים שלי הם באו בשלהי שנות ה-50 בעליית גומורקה. אני חושב שאפשר היה בימים ההם להסתדר בסביבה הזאת בפולנית וביידיש. וכמובן שבאו תרבויות אחרות, גלויות אחרות. בבית שלנו, בבניין שלנו, אני קראתי לזה תמיד ילדות במגדל בבל. השכנים היו, כמעט לא היו שתי דירות שהיו שכנים מאותה תפוצה. שני חברי הילדות שלי, אחד ממוצא רוסי, השני ממוצא עיראקי, היו תימנים, היו בוכרים, היו פרסים, היו בולגרים, מה לא היה. וזאת הייתה ילדות מאוד מגוונת, משום שהביאו איתם את שלל התפילות והטעמים והריחות והנגינות, וכשהחלונות היו פתוחים אז, לא היו מזגנים, אז שמעת מכל בית את הנגינות של הבית, ושמעת את בליל הלשונות, ואנחנו כילדים אהבנו מאוד לשבת על הספסלים או על הברזלים ולהקשיב למה שמתרחש בבתים. זה עוד לפני עידן הטלוויזיה. אני מזכיר שהטלוויזיה רק הגיעה בסוף שנות ה-60. זה מה שהיה בימי הרדיו. ואני מאוד אהבתי את השכונה הזאת, מאוד אהבתי את התקופה. אני מתאר לעצמי שרוב האנשים מתגעגעים לילדותם, אז זאת באמת באמת הייתה תקופה מאוד מיוחדת. היה בה משהו של תום הייתה גם תחושה גדולה של הינצלות, שבכל זאת ההורים מצאו את מקומם, אולי לא כבשו את השפה העברית כמונו ילדיהם, אבל בכל זאת מצאו את מקומם, מצאו את מולדתם, השאירו את הפחד מאחוריהם במדינות שלהם, במקרה של ההורים שלי, פולין, גם אחרי השואה, הייתה מדינה קומוניסטית, זאת אומרת, הם עזבו מקום שבו הצרו את צעדיהם של היהודים, גם של אנשים אחרים, ובכל זאת הגיעו למקום של דמוקרטיה, לא של רווחה, של חיים די צפופים ודי דלים, אבל היה בזה איזה אושר, עידן התום, שאחר כך, כן, שהיום מדברים איתנו על פינוי-בינוי בכל רגע, וקרישי הנדלן סובבים מסביבנו, אז אני מרגיש שזו תקופה שכבר לא תחזור.
אכן, אני שותפה מאוד לתיאור שלך, ואני חושבת שזאת גם הילדות שלי בתוך השפות, שהן מעבר לבית, שהן מהדלתות מסביב, מאחורי כל דלת הייתה שפה. יש שיקרו לזה הגירה, יש קוראים לזה עלייה, ואולי במונח מיתי יותר, אז זה קיבוץ גלויות, זה פשוט היה.
נכון.
לא שאלנו על זה שאלות, זה פשוט היה. ראינו אחר כך את רמת אביב מתרחבת בשנות ה-60 לנווה אביבים, ראינו את העלייה דווקא ממדינות המערב היותר עשירה. כל זה היה מרקם מעניין מאוד של המקום, ובליבו של המקום הזה שני מוסדות חשובים מאוד ומפוארים, זה תיכון אליאנס ואוניברסיטה של תל אביב.
נכון.
ללא ספק משפיעים על המקום, על האנשים שלו, ואני רוצה לשאול אותך, איזו חוויה הייתה לך עם התיכון?
תראי, האמת היא שאני מקנה בך, משום שאני רציתי ללכת לתיכון אליאנס, אחרי בית הספר היסודי, אבל הוריי, כפליטים, כאנשים שניצלו מן השואה, הם חשבו במונחים פרקטיים. ומכיוון שאבי לימד פיזיקה באורט יד סינגלובסקי, שהיה בימים ההם בית הספר הטוב ביותר בארץ, לא רק ברשת אורט, הוא ממש היה בית ספר ברמה הכי גבוהה שיש, אז הם יעדו אותי לחינוך מקצועי. ועם כל הרגישויות שלי לתחומי האומנויות, הם חשבו שהילד צריך להתפרנס, שמחשבה שאני כמובן בדיעבד מבין אותה. אבל אני כאבתי את זה מאוד, ולכן בגיל 12 נעקרתי מן השכונה, עברתי לגור ביד אליהו, שם למדתי בעירונית את שנתיים בחטיבת ביניים, ואחרי כן עשיתי 4 שנים באורט יד סינגלובסקי, למדתי מחשבים, היינו השכבה הראשונה שלמדה אז מחשבים, כי אחרים למדו אלקטרוניקה, חשמל, מכניקה וכו', ולימים עבדתי 3 שנים בצבא במחשב, והאמת היא שזה הציל לי את מלחמת לבנון. זו הייתה בדיוק התקופה, התגייסתי ב-82, זו הייתה תקופת מלחמת לבנון הראשונה. ועבדתי במקצוע שלי, עשיתי קורס משקי תכנון בבד 11, ועבדתי 3 שנים במחשב, במפקדת קצין שלישות ראשי. לכן את אליאנס לא סיימתי, אבל אני מוכרח לומר שמדי שבת הייתי מגיע לשכונה לפגוש את חברי הילדות, ובעצם המשכתי בסופי שבוע את הילדות בתוך רמת אביב, היינו הולכים לבריכה הלימודית, מתפלחים מה שנקרא ומתרחצים בלילות, ובבקרים עם הזריחה היינו הולכים לשחק טניס במגרשי האוניברסיטה, ככה שמבחינה הזאת זאת הייתה ילדות שהלכה ונמשכה, ובאמת היינו הולכים ברגל לים, הרי לא היה שיקון למד בילדות ההיא. אחר כך נהיה שיקון למד, ורמת אביב ג' שלימים זכתה לסדרה, מי חשב על רמת אביב ג' בילדות? זאת אומרת, הכל התפתח מסביב. אבל בכל זאת בזיכרון חקוק אותו שדה נהדר, שבו היו לנו שלוליות כאגמים ובריכות, והפלגנו והסתתרנו בקוצים, ובאמת הייתה תקופה של עושר, כן? גן העדן האבוד, זו לא הגדרה פתטית מדי על התקופה הזאת, ואני הנצחתי אותה באמת ברבים מן השירים, אני חושב שהשכונה הזאת מדברת דרכי במאות שירים, בווריאציות שונות, בדימויים שונים, בתאורה שלה, בדמויות שלה, וכן, אני איש של מקום, אני תמיד נוהג לומר שבין הפלנטריום מדרום, נאמר לרחוב קרן קיימת בצפון, אלה מחוזות העושר שלי. זה לא שאני לא מאושר במקומות אחרים, אבל שם שדה האושר שלי, זה גן העדן שלי.
טוב, אז אני יודעת עכשיו, כשאני נכנסת מאיילון קרן קיימת לרמת אביב, אני נכנסת לשדה האושר.
נכון, נכון.
כן. אתה רוצה לקרוא שיר רמת אביבי?
אני רוצה לקרוא שיר שנקרא הפלגה, שהוא שיר סיכומי. אנחנו באווירה כזאת שבשבוע שעבר ליווינו למנוחות את מרדכי גלדמן, ואנחנו הולכים ונפרדים מחלק מהמשוררים. דיברנו הרבה בינינו, חווה, על נתן זך, וכתבתי כמה שירים לזכרו, ואחד הדברים שאני מהרהר בהם לאחרונה באמת זה הסוג הזה של המורשת. זאת אומרת, מה יישאר? הרי אנחנו אנשי מילים, ובעצם מה שישאר מאיתנו, זולת כמובן משפחה וילדים וחברים, תישארנה מילים רבות, יישארו הרבה מאוד שירים. וזאת צוואה שהולכת ונכתבת כל הזמן. היא מלאה בחיים, היא מלאה באנרגיות. ואני כתבתי בעקבות המחשבה הזאת שיר בשם הפלגה, שהוא בעצם סונטה.
מתי כתבת?
הוא נמצא בספר סרגוס. הספר סרגוס ממש יצא לפני חודשים אחדים, כן, אני מסתכל בתקופת הקורונה, כן, 2021, אבל זה שיר מהתקופה האחרונה, מהשנה האחרונה, מה גם שהמגפה מסביב גם מעלה הרהורים רבים בלב אדם, כן, מה הם החיים, מהי הבריאות, תוחלת והרבה מאוד חרדות. אפשר לקרוא את השיר הזה במובן פסימי שאדם מהרהר במותו, אבל אפשר להרהר גם ברגשות יותר אופטימיים, שאדם בכל זאת יודע שהוא משאיר משהו לבאים אחריו, יהיו אשר יהיו, אם ירצו לקרוא כמובן, זה יהיה תלוי בהם, זה לא יהיה תלוי בנו. הפלגה. בסוף לא יישאר ממני כלום, זולת מאות שירים בלב דממה, כמין שברי קרשים על חוף אלום, צל זיכרון מגוף ספינה שלמה. מן הימים שהתלטל בראש גלים, וקסקסי הכסף של דגים סביבו, מנצנצים בתוך המים הכחולים, דולגים וצוללים על נתיבו. הנה הם מוטלים כעת בחול, ההגאים, המפרסים ושני תרנים, והם עודם זוכרים את הקולות, ולפעמים בלילה הם מתרוננים, כאילו עוד אפשר לשוב אל המחול, ומחדש להתחבר למקהלות. כן, המקהלות הן כמובן תמצית חיינו, מקהלות הן אהבות ואנשים וזיכרונות ומקומות, ואנחנו כל פעם מנסים להתחבר מחדש. הרי השירה מתחילה מחיבור מחודש למשהו שהתרחש, ומשם אנחנו מנסים להתרונן. להתרונן זה גם שמחה וגם רינה, זאת אומרת, זו גם שירה.
אוקיי, טוב, זו דרך מעניינת, כן. אני לא בטוחה שכך אצלי זה מתחיל, אבל... אני אחשוב על זה. אני אחשוב על זה כדי לדעת איך אני מתחברת אל הדרך שלך. ולפני שאני אומר דברים, יותר חשוב לי לשמוע ממך מהו השיר שאתה בחרת. הראשון.
השיר הראשון שבחרתי הוא שיר שעודד גדיר הלחין מהיצירה שלי. הוא נקרא כשרוחות הזמן. הוא נמצא באלבום בשם ז'ורנל. ועודד הוא מוסיקאי, אני אספר, זה סיפור מאוד מעניין. העורך והמשורר והמתרגם יעקב בסר עשה פעם תיקון ליל שבועות בגלריה בוגרשוב, עליה השלום.
יעקב בסר?
יעקב בסר, יעקב בסר, הקומוניסט, את רואה, הקומוניסט, כן. תדעי לך שהחיבורים ליהדות הם רבים ומפתיעים, זאת אומרת, צריך לבדוק באמת, אומרים לבדוק בציציות, אבל זה אפשר להשתעשע על הביטוי. מכל מקום הוא ערך תיקון ליל שבועות, והזמין אומנים ומשוררים, ואני הייתי משורר צעיר, ובערב הזה ניגן מוסיקאי שלא שמעתי את שמו בשם עודד גדיר, והוא ממש צד את עיני ואת את ליבי, מאוד הוקסמתי מיצירתו, לא הכרתי אותו, לא ידעתי מה הוא שר, אבל נוצרה חברות. לימים הוא הקליט אלבום בשם חוטים מהשירים שלי, והיו שם לא מעט שירי רמת אביב, ושנים אחר כך עשינו ביחד אלבום בשם ז'ורנל. עכשיו, עודד הוא מעין נפש תאומה, למרות שהוא מפרדס חנה קרפור, והילדות שלו הייתה 10 שנים אחריי, אבל כשאנחנו מדברים על שדות ועל עצים שטיפסנו ועל ילדות בטבע, הוא בטבע יותר פתוח, אני בטבע אורבני, אנחנו מאוד מתחברים, וזה מאוד חשוב לעבוד עם אדם שאתה מחובר אליו, ועודד לפעמים לוקח שיר, ולפעמים הוא לוקח קטע של פרוזה פיוטית, שאת מכירה מהקטעים שכתבתי, 4 ספרים כאלה, ומוציא את ליבת העניין, ואחרי כן מלחין, ואני מאוד אוהב את הלחנים שלו, באלבום הזה הוא ערך את ערן צור, הוא ערך את דודי לוי, הוא ערך את אפרת גוש, ואני מאוד אוהב להופיע איתו גם. זאת אומרת, זו אווירה כזאת שאתה יוצא מדלת אמות של האירוע האקדמי או אירוע הקריאה, ואתה כבר בספירה אחרת של אומנות שמוגשת דרך הצלילים, וזה אחד השירים היפים, כשרוחות הזמן, אז אני מבקש להשמיע אותו.
אני בשמחה, אני גם מוכרחה להודות שהייתי עדה או הקשבתי לאחד מהאירועים האלה, וכן זה היה מרשים מאוד, גם מידת המקצועיות והחברות שביניכם.
כן, אז... אני חושב שחברות זה הדבר הכי חשוב, כי בעולמנו יש הרבה מאוד סוגים של אירועים מכובדים, גדולים, אבל אני חושב שהקהל מרגיש שאנשים באמת באופן הכי אותנטי חשים חיבה והוקרה זה אל זה, וזה באמת תענוג להופיע עם אנשים כאלה. יש לי קבוצה כזאת לשמחתי שבמהלך השנים נוצרו קשרים, גם של מוסיקאים וכמובן גם של קולגות. זאת אומרת, שאנחנו מופיעים חבלה בכל זאת, אז את יודעת, זה אווירה של אנשים שמכירים עשרות שנים, שהיו בהרבה אירועים, זה משהו אחר לגמרי מאשר איזה אירוע מעונף שאנחנו באים, כן, להגיש עוד שיר בצורה כזאת. זהו.
בבקשה.
כשרוחות הזמן תקנה בחוזקה, אל תשכחי את חמימות ידיי, אשר זרמו לאורך מתארי גופך, בשעות של אור וחשיכה. אל תשכחי את מה שלחשו שפתיי, באוזנייך בלאות העמוקה. כשתחת אף אפי עינייך בערה תשוקה כאבוקה. ורק כשהיינו נרגעים, היינו מנגעים ברוך, קדים מטלטלים על עגלה, במאה קודמת רחוקה, אהבתנו כמו חלב מתוק, תפקוף פרסה ממצוקה. יצירת מופת במוזיאון, תלויה באמצע קיר חיי, כשעמדתי מולך בתאורה הנכונה, עליתי על גדותיי ומקרוני בקע המנון ימי.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רפי וייכרט. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים, ואנחנו ממשיכים בשיחה, ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שאין לכאורה אם ביניהן קשר, אתה תיצור את הזיקה. האחת, אי אפשר שלא להתרשם מהשפע של הכתיבה שלך. רק מחמת עין הרע, אני לא אומר כמה ספרים הוצאת עד כל האור, ספרי שיריך, אני לא מדברת על של אחרים, על זה עוד נדבר. זה מדובר בעשרות, זה מרשים, זה מכה בקורא. אני מוכרחה לומר שכשאני פותחת את הספרים, לפעמים אני שואלת את עצמי איך זה קורה הדבר הזה, איך השפע הגדול הזה, וגם אני חייבת לומר שאתה שומר על רמה כמעט קבועה בשירים, ואיזה תדר שעליו אתה עובד, שאפשר לרכב עליו כאשר קוראים. אז השאלה הראשונה, מתי אתה כותב? מה, האם זו, כמו אצל סופר פרוזאיקן, עבודה של משעה עד שעה באופן עקבי, האם זה עניין לחלוטין ספונטני? איפה, איך, מתי זה בתוד, מתי ההיריון של השירים? זאת השאלה אחת. והשאלה השנייה, בשבוע שעבר, באירוע לזכרו של מרדכי גלדמן שעזב אותנו, אמרת משפט שתפס אותי, מאוד רציתי לדובב אותך, לשוחח בעניין הזה. סיפרת איך כמשורר צעיר הסתכלת על מרדכי גלדמן והזכרת עוד כמה משוררים שאשמח אם תזכיר אותם שוב, כאיזה מודל, כאיזה עיניים לשאת אליהם ביותך וביותכם משוררים מתחילים בפסע שלהם אל השירה. ואני חשבתי לעצמי, האם אני, אם בשבילי מרדכי גלדמן היה, אני בכוונה משתמשת בשמו כרגע, מסעת נפש, מישהו לשאת אליו עיניים? בפירוש לא. כלומר, הכרתי את אותו והכרתי לאיתי את שירתו, והיחסים שלי איתו ועם שירתו היו מורכבים ביותר, אבל הערכה רבה ביותר. ואמרתי, אני אשאל אותך על שני הדברים האלה. בבקשה.
אוקיי, אז באשר לדבר הראשון, השפע ונסיבות הכתיבה, אני כותב כל אימת שאני חש שיש לי משהו לומר, או שאני חש משהו שרוצה להיאמר או להיכתב. זה לא אומר שהדברים הם בהכרח טובים, רוב הטקסטים שיוצאים הם פרגמנטים, ויש דברים למשל בתקופת הקורונה שכתבתי דברים רבים שלא ראויים למאכל אדם כדי שלא להקצין ולומר למאכל כלב. פשוט דברים שיוצאים, אבל לא ראוי לעסוק בהם, ואין טעם לחזור אליהם. כמובן שכשאני מרגיש שיש איזה גרעין או בסיס, אני חוזר ומלטש ומשכתב וחותך וכו', ויש לי גם קבוצה של אנשים שהם יועצים טובים שהם לא עושים הנחות. זאת אומרת, הטעות הכי גדולה זה ליצור לך איזה קהל שיגיד, כל דבר זה נפלא, כזה ראה וקדש, לא בא כבוסם הזה. להפר, תאמר, השורה הזאת לא במקומה, וכאן הניסוח נפתל, וכאן המטאפורה כבר השתמשת בה יותר טוב בשיר אחר, אלה הערות שאפשר לעבוד איתן. אני כותב בדרך כלל בפתקים בטלפון, הנייד, כי הטלפון הנייד נמצא איתנו היום בכל מקום, אני יכול לכתוב בחושך כשזוגתי וביתי ישנות, אני לא צריך להדליק אור, אני לא מאיר אף אחד, אני לא מרעיש, אני לא מפריע לאף אחד, אני יכול לכתוב בצד הדרך לפעמים, כשבא לי השראה בעמק ישראל, אז אני כן מחנה את האוטו באיזו תחנת אוטובוס לרגע, וכותב כמה דברים בחניות, בתחנות דלק, איכן לא. עכשיו, אחר כך זה כמובן עובר שלבים שונים של עיבוד, אבל קרה לי משהו בעשור האחרון, איזה סוג של אינטנסיביות נפשית, אני קורא לזה מצב נפשי עמיחי, בנוסח יהודה עמיחי. לא שאני מגיע לקרסוליו, אבל האופן שבו אני יכול לשיר את העולם, כמעט כל חוויה, היא לא צריכה להיות מרכזית, היא יכולה להיות פשוטה, אני יכול להתחיל שיר מכל דבר ולהגיע למעמקים, ואחר כך צריך לראות אם הוא ראוי. אבל זה המצב של עמיחי, פשוט העולם שר דרכו. אז זהו, כן, יש, אני היום אישרתי לדפוס את ספר שיריי ה-26 במספר, הוא נקרא זיכרונות מחנות תקליטים, בעצם אלגיה לתקופה שאיננה עוד, של אנשים, של מוכרים, של צלילים, אין לנו יותר חנויות תקליטים, למרות שפה ושם יש עוד אנשים שמקשיבים לתקליטים, אבל זו הייתה תקופה שאיננה, כמו בתי הקולנוע הגדולים שבהם היו 1,000-1,500 איש מתכנסים לסרט. אז היום כשאנחנו בעידן הסינמה סיטי, אין לנו בתי קולנוע כאלה, ולך תסביר למישהו, כן, אצלנו בקולנוע ההסתדרות ברמת אביב, שהמסריט היה זוכה לצעקות, כי היה נגמר הסרט והוא היה צריך להחליף, אז בזמן שהוא החליף את הסרט, היינו מקימים שם מאומות אלוהים. זה באשר לפריון, וכמובן הוא תלוי בכל מיני דברים. את יודעת שיפו, שיש לנו קשר עמוק אליה, פתאום החלה לשיר דרכי, אחרי המון שנים. אני נולדתי ביפו, ומדי שבוע נסעתי לבקר ולאכול ולטייל, אבל פתאום אמרתי, רגע, מה היא בעצם יפו בשבילי? מה היא אומרת לי? מה אומרים לי האנשים? מה אומרים לי הרחובות? למה אני כל כך קשור אליה? למה אני חוזר? לא נתתי על זה את הדעת באופן פואטי. ופתאום התחלתי לכתוב שירים, אחד בשוק הפשפשים, ואחד על שפת הים, ואחד ליד כנסייה הזאת, ואחד בסמטה הזאת, ונוצר ספר בשם יפו נגוהות. אז ככה זה עובד אצלי, וכמובן שאני לא יכול לדעת, יכול להיות שאחרי התוכנית הזאת, למשל, אני אשקע באלם בין עשור. לפעמים אני עושה לעצמי תרגילים. כן, למשל, אני אומר לידידה, תגידי, מה השיר שאת הכי אוהבת להקשיב לו? ואז היא אומרת לי שם של שיר, ואז אני אומר, רגע, אני עכשיו אחבר מילים בהשראת השיר הזה. כן, ומתוך התכתבות כזאת, לפעמים זה אפילו יוצא בסדר, ולפעמים זה סתם נשאר בגדר תרגיל. עכשיו, לשאלת הדורות, שהיא שאלה מאוד עמוקה, אני לא רוצה להזכיר רק את השם של מרדכי גלדמן עליו השלום, כי כשאנחנו הסתכלנו
לאחור... אני בכוונה השארתי לך לומר את זה.
כן, כי כשהסתכלנו לאחור, הסתכלנו, אני מתכוון, קבוצה גדולה של משוררים שהחלה לפעול, נאמר, במחצית השנייה של שנות ה-80, כך נמקם את זה. בכתבי העת השונים, בין השאר בכתב העת עכשיו של גבריאל מוקד, אבל גם במוזניים וגם בעיתון 77, חלק עוד פרסמו בפרוזה של יוסי קריים, חלק פרסמו בסימן קריאה שעוד היה אז בחיים, וכו' וכו'. הסתכלנו לאחור ורצינו שני דברים. דבר אחד, שאלנו ממי אנחנו יכולים, משוררת או משורר, לשאוב את השראתנו. ואז נפרסה לעינינו מפה מאוד גדולה של מה שקרוי דור המדינה. זאת אומרת, הדור של עמיחי ושל זך ואבידן ודליה רביקוביץ' ועוד הרבה מאוד משוררים, משה דור ומשה בן שאול וישראל פינקס ואורי ברנשטיין, ואני יכול למנות כאן רבים. וגם הגל השני בתוך דור המדינה, זאת אומרת, המשוררים של שנות ה-60, כן, דליה הרץ ויונה וולך ויאיר הורביץ, וגלדמן היה אחד מהם. כן. גלדמן נולד ב-1946, וספר שיריו הראשון, זמן הים וזמן היבשה, ראה אור ב-1970, הוא היה בן 24. עכשיו כאן חילקנו את המפה לשני חלקים. חלק אחד, ממי אנחנו יכולים לשאוב השראה, אבל הוא לא בן אדם שאפשר להופיע איתו. זאת אומרת, אתה יכול להתכתב בשירתך עם נתן זך, אבל לא תזמין את נתן זך להופיע איתך, כי נתן זך לא יבוא להופיע איתך, בגלל מי שהוא בתוך המרחב הספרותי. והיו עוד משוררים שלא היה סיכוי, נאמר, פחדנו להזמין את דליה רביקוביץ' להופיע איתנו. לעומת זאת, את רחל חלפי, את מאיה בז'רנו, לא פחדנו להזמין. וגלדמן היה אחד מאלה שאפשר היה לדבר איתם, שהייתה לו איזו סקרנות גם לגבי המשוררים שבאו אחריו, וכאן אני אבחין בינו לבין, למשל, מאיר ויזלטיר, שהטיל עלינו את חיתיתו, ואדם ככה נוקשה, ופחדנו. זאת אומרת, כולנו הושפענו, אם כתבנו שירה על תל אביב, הושפענו בין השאר ממנו. אבל הנה שם, רוני סומק, לא התביישנו להזמין את רוני סומק, אדם נלבב, הרבה להופיע איתנו, ואני זוכר הרבה מאוד אירועים בגלריות ובחנויות ספרים, ובמקומות גדולים כקטנים, שהמשוררים האלה הופיעו. אני הופעתי לראשונה עם גלדמן ביפו ב-93, 1993, לא היה לי אפילו ספר שירים שלי. היה אטלנטיס של שימבורסקה, אני קראתי שירים של שימבורסקה בתרגומי, והוא קרא מהספר הנהדר שלו עין, שיצא אז בהוצאת סימן קריאה. לימים שמרנו כמובן על קשרים, אבל תראי, הבעיה עם המשוררים האלה, שאתה לא יכול להמשיך להיות מושפע מהם, כי אז לא תפתח את קולך האישי ואת סגנונך. זאת אומרת, צריך לדעת מתי הספינה ניתקת, כן, מאיזה נמל אם, וכבר מפליגה את ההפלגה שלה. הפלגה גדולה, הפלגה קטנה, הפלגה בינונית, אבל את ההפלגה שלה. אני חושב שאני יכול לסמן, אגב, עוד שם, יוסף שרון למשל, שהוא משורר נהדר כן. בעיניי, גם הוא איש רמת אביב הרבה שנים היה.
כן? הוא למדתי בתיכון שנתיים כן. מעליי, נכון, ואני כן. ערכתי את כתב העת של התיכון, והוא היה מאייר שלו. אני לא יודע שהוא צייר נפלא.
נכון, הוא צייר נפלא, לימים הוא ערך גם את כתב העת רחוב, שיצאו כמה גיליונות ממנו. וגם ממנו הושפענו, אבל היה צריך לראות מתי אנחנו ניתקים, ומתי אנחנו כבר מפסיקים להיות ויזלטירים, או יוסף שרונים, או גלדמנים. אגב, יש הבדל מאוד גדול בהשפעות. בדרך כלל משוררות משפיעות על משוררות, משוררים מסתכלים לאחור, הם מחפשים דמות אב. כן? זאת אומרת, כולנו הושפענו איכשהו מיונה וולך, אבל די מהר ניתקנו, ממנה גם לא היה אפשר למשוך. יאיר אורביץ כמובן. אני כתבתי עבודת MA, בהיקף של 300 עמודים, על העשור הראשון ביצירתו של יאיר אורביץ. העבודה נקראת התהוות של משורר, מאוד עניין אותי איך משורר מפתח את קולו האישי. בהתחלה הוא מחכה משוררים אחרים, לאט לאט לומד, ובסופו של דבר, בגיל כזה או אחר, ממריא לדרך משלו. זהו, אז זה באשר לדורות. אני לגמרי אגב מבין, כן, את ההסתייגות שלך. זאת אומרת, לא משירתו של גלדמן או מדמותו, אלא ממשוררים מסוימים, כי את רצית לפלס את הנתיב שלך, ולא הרגשת מהמשוררים הללו שאת יכולה למשוך משהו. כן? יכולת לקרוא את שירתם, יכולת לאהוב את שירתם, דיברנו לא פעם על נתן זך. אבל כן. אם אני חושב על שירת חווה פנחס כהן, על מאות עמודיה שאני מכיר, כן? נתן זך לא היה נותן לך בעולמך, ביצירתך הרבה, אז מצאת לך את המקורות שלך שאת. כמובן תומרי עליהם.
אני חושבת שאני מאוד, אני כלומר, הוא היה משורר שכשאני הייתי בתיכון, הוא וחבורתו תפסו את המקום שלהם, ונקראו שירה צעירה. כן, השירה החדשה, השירה הצעירה. אני זוכרת את עצמי מביאה משיריו בתחילו ורחימו לשיעור חברה, כדי שניגע בהם, לחלקנו הם היו סתומים או שלא מובנים, והמורה לספרות לא ממש התכוננה לכזה דבר. כלומר, זה לא היה עוד בקאנון, זה נכנס, התחיל להיכנס אל הקאנון, אבל עוד לא היה ממש מבוסס. אם מותר לי להגיד עכשיו בדיעבד, אני חושבת ש אני ואולי עוד כמה משוררים, היינו דווקא בסוג של מרד מול האופציה הזאת של השירה, של נתן זך והחבורה הזאת, בוודאי מרדכי גלדמן או מאיר ויזלטיר, הם כאילו לא ירבו את סימונים, מותר להגיד כזה משפט. זאת לא הייתה הדרך, ולא שהיה לי כלים לומר מדוע, עוד לא הייתי יכולה להיות במודעות כזאת גבוהה, כדי לומר מה יש שם שעדיין לא ממלא את הצורך, או את הרעב, או את הצמאון. אבל כדי שנמשיך, אני רוצה לעצור לרגע, ולשאול אותך איזה שיר שני בחרת.
את הזכרת את דר, ובחרתי שיר בשם תחרות, כי אצלנו במשפחה אנחנו עוברים משירים לשרירים, זאת הבדיחה. דרי סגנית אלופת הארץ בג'ודו, כמובן זה שכבת גיל, משקל מסוים, אבל היא כולה בזה. אגב, היא החלה את הקורסים שלה בבית הספר אליאנס, בגיל מאוד מוקדם, סביב גיל 4, היא נכנסה לשיעור או שניים של התעמלות אומנותית, פנתה לזה עורף, נכנסה לחדר הסמור, ושם עסקו בג'ודו. ומאז 11 שנים היא עושה ג'ודו בהתמדה באמת מרשימה, והיא בקדטים של וינגייט ותחרויות בעולם. אז השיר נקרא תחרות, וקרה לי דבר משונה איתו, אני אספר לפני כן. צלצלה אליי איזו אימא ושאלה מה המושגים והמונחים בשיר הזה. כי אני מזכיר כאן איפון ווזארי. אז אמרתי לה, זה מתחום הג'ודו. אז היא אמרה, אבל השיר מאוד יפה ואני רוצה להקדיש אותו לבן שלי, אבל הבן שלי זכה באולימפיאדה מתמטיקה. אז אמרתי לה, בסדר, אז תשני, או שתמחקי את השורה, או שתשני את השורה לתחום המתמטיקה, ואז המדליה היא מדליה וההישג הוא הישג. אני חושב שאנחנו מציינים פחות מדי את תחומי הדעת הללו. אנחנו אלופי העולם בהרבה מאוד תחומים, או סגני אלופי העולם, ויש לפעמים תחומים שהזרקור עליהם. זאת אומרת, עכשיו זה נגיד ג'ודו באולימפיאדה, כן? אבל צריך לזכור שיש לנו גם אלופים, כן, ברובוטיקה, ואלופים במתמטיקה ובפיזיקה. אז זה מכל מקום שיר אהבה לדר. תחרות. בשובך מתחרות שאלת, האם אני גאה בך והססתי? איך אסביר שלא מדליה היא מקור גאוותי? אני גאה על נעורייך הגויים, על תנועת חייך כמו גלים שוטפים אל החופים בפרץ של שמחה. גאה כמו השכפים שמקורם מלא דגה, וכבן מזל דגים אני מרגיש את הברכה. גאה כמו איפון או וזארי פתאומי שהערמנו על הזמן. הנה הוא על גבו, צמוד אל המזרן, ואנחנו על הפודיום ניצבים בגאווה. מדליה זהובה תלויה על צווארך, ועל שלי האהבה.
כן, זה שיר שזכיתי להקשיב לו ולקרוא אותו כמה פעמים. ואני חושבת שבשיר מהסוג הזה, אתה מראה את יכולת ההמרה שלך הגדולה ממציאות יומיומית חסרת כל איזשהו סגב פואטי או מיתי או משהו כזה, אתה יכול להפוך את זה מיד לאיזו פנינה שירית שההפתעה במרובה. ואני חושבת שהחלק החשוב בשירה שלך זו ההפתעה, ההפתעה מהבחירות שאתה עושה כדי לכתוב. ואני חושבת שזה ככה הישג בפני עצמו, מעניין וראוי.
תראי, זה לא תלוי במציאות החיצונית, זה תלוי בנו. אני הבוקר הקשבתי לגרירת פחי האשפה בדרך אל המסעית, שזאת מוזיקה של נאמר 5 בבוקר, ואפשר להתייחס לזה, נו שוב מפנים אשפה הפועלים, או עושים רעש, גוררים וכו'. זאת אומרת, אפשר להיות שכן נרגן, אבל פתאום אתה חושב על האנשים האלה, על העיסוק שלהם, אתה חושב על המוסיקה, על הפוליפוניה של הבוקר, שיש ציוד ציפורים מצד אחד עוד לפני הזריחה, ויש אבשת מזגנים, ויש רחש דודי מים מתחממים על הגגות, ויש גם גרירת פחים. זאת סימפוניה של חיים. עכשיו, ברוך השם, התעוררנו בריאים, שלמים, בחושינו, לעוד יום, ואני חושב שאפשר לברך על כך, וזאת בעצם עוד על החיים, זה שיר הלל לחיים. אז אפשר לברך, ואפשר שוב, אפשר להתייגן, ואפשר להתלונן, ואפשר לרטון, ואפשר לכתוב אלגיות. אני גם כותב אלגיות, אבל אני מנסה לגעת בשמחה. דווקא בגלל שרבים מהשירים המוקדמים שלי היו כל כך בתוגה, וניקור אורבני, ומוות, אז אני מנסה, זה אוטוביבליותרפיה, לגעת דרך השירים באור, באהבה, באנשים. וגם כאן היו לי מורים גדולים, למשל חיים גורי ועמיחי, שירתם מלאה באנשים. זה לא רק כל הזמן אני.
ואהבת האדם.
אהבת האדם.
ואהבת האדם.
נכון. אז בנושא הזה אני תמיד אומר, זה כמו בשיר היפה של יהודית רביץ, באה מאהבה. לבוא מאהבה אל הסטודנטים, אל הקהל שאתה קורא, אל אנשים בסביבתך, אל הקולגות שלך. בהערכה, באהבה, בהוקרה, באסירות תודה, כן, לבני דורי וגם לאחרים. אז פיתחתי את זה עם השנים, לא התחלתי ככה. זאת אומרת, זה לימוד עצמי.
כן.
לימוד עצמי.
הנה, ואתה מנסח לי אותו. איזה שיר בחרת שנקשיב לו?
אז את שאלת על נסיבות כתיבה, וזה שיר מעניין שכתבתי בשובי מאוניברסיטת חיפה. נסעתי לכיוון הבית, לכיוון רמת אביב, ופתאום בזווית העין נקלטו לי הארובות של קיסריה. עכשיו שוב, הארובות של קיסריה, את יודעת, פרוזה הגמורה, חברת חשמל, והארובות אפורות, והשן מתאמר, אפשר לראות את זה כך. אבל פתאום ראיתי את המאמץ של הארובות לטפס למעלה ולגעת בירח. וזה נראה לי משהו מאוד מאוד אוהב. זאת אומרת, הירח, ללונה, האישה היפה והנחשפת, והנה הארובות מנסות, כמובן שמי שרוצה לחשוב על השמלה פאלית מוזמן לעשות את זה, כי זה לגמרי ברור. אבל הנה הארובות מנסות להגיע אל מחוז החפץ והאהבה בשמיים. לעולם לא תגענה, אבל הן מנסות. שלחתי את השיר הזה לירון הקספי, שאיתה עשיתי לא מעט דברים, כולל תרגומים שתרגמתי של שמבורסקה ושל ליפסקה ושהפליאה להלחין, והיא הלבישה לזה כנפיים של לחן, שהוא באמת מתוך עשרות רבות של שירים שלי שהולחנו, הוא אחד הקרובים לליבי ביותר. ואני לא אקשיב לו עכשיו, כי אני עלול לדמוע, ואז אנחנו לא נוכל להמשיך את השיחה, אבל היא באמת הפליאה. אגב, הטקסט, ואם אנחנו מדברים בכנות מקצועית, הטקסט הוא טקסט סביר, זאת אומרת, זה שיר אהבה סביר, אבל לא שיר אהבה חשוב, גדול או מרכזי. הלחן העמיק והגביע והפך אותו להיות בעיני יצירת מופת. זאת אומרת, זה מקרה שהלחן משפר באופן מאוד מאוד ניכר את המלל, וזה קורה, זה מקרה שהוא נס, ואני מאוד אוהב את הביצוע הזה. ארובות.
נקשיב.
קיסריה שמת בשמיים ומדליקות שפתיים ומדליקות שפתיים זר אורות מפני המטוסים אני מטפס בחושך אחרייך ומדליקות שפתיים ומדליקות שפתיים וגם אם ארובתי לא תגיע לירח לפחות אהיה
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רפי וייכרט. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים, ואנחנו מתקדמים עם השיחה שלנו. אנחנו כבר מדברים לא מעט גם על המרחב שבו אנחנו פועלים, המרחב של המשוררים, של הסופרים, האינטראקציה ביניהם, ההשפעות, וכאן אני רוצה להגיע לתופעה שהיא מאוד מיוחדת לך, וזו הקמת הוצאה לאור, הוצאה לאור קשב, שללא ספק משפיעה והשפיעה על מפת הסופרים והספרות, בעיקר השירה. ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה בא לך האומץ לצאת לדרך הזאת?
אומץ או טיפשות, תראי, זה תלוי מאיזו זווית מסתכלים. מכל מקום, הרבה הוצאות ספרים קטנות בחוץ לארץ הוציאו במשך השנים ספרי שירה שאני מאוד מאוד אהבתי. זאת אומרת, ההוצאות הגדולות הכרתי, הממוסדות, אבל תמיד חיפשתי את ההוצאות הקטנות, שהייתה להן מדיניות ופשוט עקב בצד אגודל, ספר אחר ספר, הוציאו תרגומים, אני מדבר כרגע על תרגום, נדבר תכף על שירת מקור, תרגומים משירת העולם, וגם מסות ספרותיות. בשלהי שנות ה-90 נוצר מצב שהרגשתי שהרבה מן הקולות שאני הייתי רוצה שישמעו בשירה שלנו, לא נשמעים. זאת אומרת, שמות של יוצרים שהכרתי והערכתי, ולא היו בנמצא תרגומים שלהם בעברית. זאת אומרת, לא ספר ששוב...
אתה מדבר על משוררים... זרים בשפה זרה?
זרים, או? זרים, בשלל שפות. וכשהקמנו את ההוצאה, זה לא היה רק אומץ שלי, כי הקמתי אותה ביחד עם המשורר משה דור, ועם המשורר גיורא לשם, היינו שלושה, וצירפנו אלינו את ישראל הר, איש ספריית תרמיל, משורר נהדר ואיש ספר מובהק כמובן, ועורך עתיר ניסיון, וגם בן ציון תומר חברנו, המחזאי והמשורר היה ברקע, ככה שהיינו קבוצה, והתחלנו להוציא, חשבנו שנוציא 2-3 ספרים בשנה. התחלנו עם וויליאם בלייק, נישואי העדן והשאול, בתרגום של גיורא לשם, ועם וויליאם מתיוס, ואוקטביו פס, ושימבורסקה. ובאמת הוצאנו בהתחלה בהיסוס, אפילו בלי פלטות, עקפנו את הפלטות באמצעים דלים, עטיפות בלי למינציה, באמת, אבל לאוהבי ספרות. והתחלנו לערוך אירועים ספרותיים במקומות שונים. ופתאום באו לאירועים הספרותיים המון אנשים שרצו לשמוע שירה, והתחלנו לארח יוצרים שהגיעו מחול. ואיכשהו זה צבר תאוצה. ההוצאה בשיאה, כשכבר הוצאתי לבד את הספרים, כי שני חברי הלכו לעולמם, הוציאה 35 ספרי שירה ומסע בשנות השיא, זאת אומרת, כל 10 ימים ספר שירים חדש. עכשיו, וואו. צריך להבין שזה לא רק ספר שירים שצריך לערוך אותו, אלה ספרי שירה שצריך לחתום חוזים עם הוצאות מחול, צריך לשבת עם המתרגמים, צריך לבדוק לפעמים מול לשון המקור, זאת אומרת, עבודה אינסופית. כן. אבל אם אנחנו מסתכלים עכשיו, בשנה הבאה תמלנה 25 שנים, חצי יובל, לקשב לשירה, יש מאחורינו 350 כותרים שונים, מיותר מ-20 לשונות, ביניהן לשונות אחיות כמו יידיש וערבית, אבל גם לשונות אחרות, יפנית וסינית ורוסית ופולנית וצרפתית וגרמנית ועוד ועוד. אז נוצר מדף, נוצר מדף, והנה היום יצא מן הדפוס ספרו של ירוסלב סייפר, חתן פרס נובל הצ'כי, לראשונה בעברית בספר, הוא זכה ב-1984 בפרס נובל לספרות, ולא היה ונמצא תרגום שלו. אני קראתי אותו באנגלית עוד לפני 30 וכמה שנים בלונדון ואחרי כן בפראג. איתרתי בחור ישראלי מתרגם פרוזה מצוין בשם פאר פרידמן, שחי בפראג, פניתי אליו, אמרתי לו שאני אשלם לו, אמרתי לו שאני ארכוש זכויות, עבדנו על זה בשנה האחרונה, שנת הקורונה. ויש לנו ספר שירים שתורגם מצ'כית, אני קצת מבין צ'כית דרך הפולנית, אבל לראשונה בעברית חתן פרס נובל, זה החלום שלי שאנשים יקראו על גשר קארל, על הגעגועים שלו לנערות בפראג, על השהות שלו בפריז, באמת משורר ליריקן נפלא, וזה חלום שהגשמתי אותו. וכך אני מגשים חלומות, הטיפשות היא כמובן טיפשות כלכלית, כי רוב הספרים יוצאים במימוני שלי, מקצתם במימון של נאמר, מפעל הפייס, או קרן רבינוביץ', או המפעל לתרגומי מופת, כל אחד כנדבת ליבו, ולפי יכולתו, אבל יכול להיות שהייתי בונה וילה ברמת אביב בכסף שהשקעתי בזה, אבל בניתי וילה בספרות, ואני מאוד גאה בכך, אני תמיד אומר שאני גאה להפסיד כסף על דברים טובים.
יש לך צוות בהוצאה לאור? יש לך אנשים שעובדים איתך?
יש לי צוות מאוד יקר, אמי שחצתה את גיל ה-80, ממונה על המחסן ועל הליכה לדואר עם הספרים שנשלחים, והיא הצוות העיקרי שלי. יש לי עוזר שעוזר לי בכל מיני דברים של האינטרנט והגשת בקשות, אבל רוב העבודה אני עושה לבד. אני מוכרח לומר שזוגתי דפי וביתי דר מאפשרות את זה, כי לא כל אחד היה מוכן שיגור איתו מישהו במחיצתו, שהספרות היא בראש מעייניו, שהוא כולו נתון בזה, שאם הוא לא עורך ספר או מתרגם ספר, הוא כותב על ספר או מופיע עם ספר או מוכר ספר או רץ עם ארגזים מהמפיץ ובית הדפוס, כריכיות וכו'. זה קונסטלציה מאוד מיוחדת, לכן יש את הצוות שעושה ויש את הצוות האחר שבלי הרוח שלא במפרשים, כן, כן. זה לא היה מתרחש. וכמובן יש חברים טובים, חברים ש... אומרים מילה טובה כשספר יוצא, שמשתדלים לכתוב ביקורת, או לקרוא, או לעלות לפייסבוק. לצערי זה לא פוגש קהל גדול כמו שזה פגש בשנות ה-70 או ה-80, הקהל הולך ומתדלדל, והדור הצעיר לא ממש מחונך לקריאת שירה, לקריאת שירה בקול, ללימוד שירה בעל פה. אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים גם מה מעמד הספרות בבתי הספר. אני 25 שנים לימדתי ספרות בתיכון עירוני ד' בתל אביב, ובאמת עשיתי כמיטב יכולתי לגרום לנוער לאהוב, אני חושב שבחלק מן המקרים הצלחתי, אבל יש הרבה מאוד אחראים לזה. עכשיו, התוכנית הזאת בינינו היא תוכנית משונה, כי אנחנו מדברים על שירה ברדיו, אבל פעם היו הרבה מאוד תוכניות על שירה ברדיו הממוסד, והיו מוספים בכל העיתונים, היו הרבה עיתונים, ומוסף לספרות לא היה מוסף מתנצל, הוא היה מוסף דשן, יכולת להדפיס סיפור נרחב, ויכולת להדפיס תרגום שירה. אני עוד כשכתבתי למשל, כתבתי בשישה עיתונים, במקביל, אבל כשכתבתי למשל במעריב, יכולתי לתת כפולת עמודים על 5 ספרי שירה בו זמנית באותו שבוע, והאורחים פרסמו, או בידיעות אחרונות, כשזיסי סתיווי שלח אותי לסקר, נאמר, אירוע באוניברסיטת תל אביב, ואמרתי לו כמה מילים, הוא אמר, קח 2 עמודים. 2 עמודים לסקר אירוע אקדמי, היום מי היה נותן לי?
כן. כן.
אני עזבתי את העיתונות כשביקשו ביקורת של 300 מילה על 4 ספרי שירה. אמרתי, עד כאן. או שנותנים לכתוב או שלא נותנים, אבל להגיד הספר טוב או הספר לא טוב, זה לא בשבילי. ושנים נמנעתי מכתיבת ביקורת בעיתונות. לאחרונה אני קצת חוזר, זה נעים לי לפעמים לומר, אני לא כותל יותר. אם יש ספר שאני חושב שהוא לא טוב, משלל טעמים ואני יכול לנמק, אני עוזב אותו לנפשו. אני כותב רק דברים טובים, חיוביים, המלצות, שאני אשלם איתם. זהו, זאת המדיניות. פעם הייתי מבקר צעיר וקטלן ורצחני, עזבתי את זה.
אני חושב שככה הכרתי אותך, כן.
כן, זה לא עשה לי טוב, זה לא עשה טוב למבוקרים, זה לא עשה טוב לאווירה הספרותית, זהו.
אבל יש לזה, כשאדם צעיר מתחיל כך את... את כניסתו לעיתונות, אז יש בזה, זה מושך תשומת לב בצורה שמנחיכה אותו מהר.
אני עשיתי את זה משום שזה בער באורכי. אני לא עשיתי את זה מחדוות הקטילה, אני לא אדם רב, אני בוודאי לא סדיסט, אבל כן. אני חשתי שהיצירה יותר חשובה ממני, ויותר חשובה מן הכותב, ויותר חשובה מהכל. וצריך לומר דברי אמת על היצירה. ואם היצירה היא יצירה גרועה מאוד משלל טעמים שאני יכול לנמק, אז צריך לומר שהיא יצירה גרועה מאוד. כן? ולא לפרגן למשהו שהוא באמת נחות. אבל הסוג של המטאפוריקה והנימה, הם באמת של אדם צעיר ונלהב. ותודה לאל התמתנתי. אני חושב שזה רק כולנו נזכרים מהדבר הזה.
כן, טוב. אנחנו נשמע את השיר השלישי שבחרת.
כן, אנחנו התחלנו עם זמר ועברנו לזמרת, אנחנו נחזור אולי בהמשך לזמרת, אבל השיר הוא בקצה הבדידות, הוא שיר שקובי פז הלחין, וזה מתוך אלבום שנקרא בקצה הבדידות, יש שם 10 שירים שאת מילותיהן אני חיברתי וקובי הפלי להלחין, ובאמת מוסיקאי שצעיר ממני ויש לו אנרגיות והוא... באמת לקח צוות מאוד טוב של מוסיקאים ונכנס והפיק אלבום ברמה גבוהה. לימים אני רוצה לספר לך אנקדוטה שהיא אולי משעשעת אבל גם קצת נוגה. באתי לאוניברסיטה בשמחה עם ערימה של דיסקים ורציתי לחלק חינם לסטודנטים שלי שלומדים אצלי ספרות באוניברסיטת חיפה. ואז אחד הסטודנטים אומר, תשמע, אין לי שום מכשיר להקשיב לדיסקים האלה. יש אולי בבוידם של אמא שלי משהו, אבל אנחנו כבר לא... אנחנו דור דיגיטלי, אנחנו דור של יוטיוב, אנחנו דור של ספוטיפיי, ואז באתי הביתה, אמרתי לזוגתי, תהפכי אותי לאדם מודרני, ספוטיפיי וכו'. אני אומר את זה בצער, משום שההפקה של דיסק, שיש לו כריכה קשה, ויש תווים, ויש גרפיקה, ויש עבודות צילום, זה קומפוזיציה שלמה, הרבה מאוד אומנים משתתפים בזה. והיום להקשיב לזה, כן, בדרך בנסיעה, זאת אומרת, אתה רק עם המילים ואתה רק עם המוסיקה, ואתה מאבד את כל הצד הוויזואלי שהוא צד מאוד מהותי. אז הדיסק הזה קיים, לפעמים אני מוצא איזה קורבן שעדיין יש לו מכשיר במכונית או בבית, אז הוא מקבל ממני במתנה, אבל זה כמובן הכל נמצא בפלטפורמות הדיגיטליות. תקשיבי לשם, פלטפורמות דיגיטליות, כן? עברית צריכה, עברית צריכה. ממש. זה בכל אופן, בקצה הבדידות, זה שיר מאוד נוגע, אבל קובי הלחין אותו בקצב ערני, ואני מאוד שמח בלחן הזה.
יפה.
שני אנשים שבין העונות, בצמד כתובות, קרובות אך שונות, שמות משפחה שכבר לא התאחדו, עוד ערב יורד בקצה הבדידות. שמות משפחה שכבר לא התאחדו, עוד ערב יורד בקצה הבדידות. בצמד כתובות קרובות אך שונות על שני אנשים שבין העונות. הבדידות עוד ערב יורד בין העונות בצמד
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פלחס כהן משוחחת עם רפי וייכרט, זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים. שני נושאים שאני הייתי רוצה לשוחח איתך עליהם, האחד זה השפה, השפה שאתה עובד איתה, מאבד אותה, הופך אותה, מהחומר שממנו אתה יוצר את השירה. קראתי בלא מעט שירים שלך, יחס לנושא הזה, יחס לשם. אפשר לדבר על זה כארט פואטיקה, כן? אבל זה לא רק. זה מעבר לארט פואטיקה. אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה שאלה באמת, איך אתה מתייחס לחומריות הזאת, של השפה, של השירה, שממנה יוצאת השירה.
תראי,
אתה לא חייב לענות לי.
לא, אני אענה לך בשמחה, אתה הרי יודעת שעל כל דבר אני עונה, יכול להיות שאני אומר שטויות, אבל יש לי את דעתי שלי, שהיא אגב משתנה עם השנים, אבל בנושא הזה הוא נושא מאוד מורכב כמובן, כן, מה זו השפה העברית שאנחנו משתמשים בה בשירנו.
כן.
אני הייתי מוקף בשפות אחרות, זאת אומרת, אני עדיין מדבר עם אמי בפולנית. לא דיברתי, בבית לא דיברתי עברית, דיברתי פולנית. והכרתי את העברית כשיצאתי לגן ואחרי כן לבית הספר. אבל אני לא תוצר של מערכת חינוך שהמורים היו המורים האלה שעלו ארצה והייתה להם עברית מצוינת, כן, מהחינוך שלהם באירופה.
כן.
אני למדתי בבית ספר מקצועי, ולכן כל ה... למדנו חשבונאות וסטטיסטיקה ומתמטיקה, אבל כל המקצועות שהיו קשורים בשפה, בעיקר ספרות ובעיקר תנ"ך, לא בדיוק שמנו עליהם מה שנקרא. אבל ספגתי את העברית דרך שירה שקראתי, ודרך שירה מתורגמת שקראתי. לא משנה, זה היה יכול להיות פאוסט של גטה, או שירים של היינה או של שילר, שירה בתרגום.
מה, איזו שירה בתרגום הייתה נגישה לך?
אז תראי, למשל, אם היא קנתה לי בגיל 16, אני לא בטוח שזו מתנה שאני ממליץ עליה, היא קנתה לי את פרחי הרע של בודלר בתרגום אליהו מייטוס. פרחי הרע של בודלר. וקראתי את השירים הללו שהתנגנו, והיו כתובים כמובן בלשון, היום אולי נקרא לה ארכאית, אבל בכל זאת, לשון שיש בה, את יודעת, הדור של אלתרמן, של פן, של שלונסקי, של לאה גולדברג, זאת אומרת, עברית כזאת מסוגננת וגבוהה. במקביל כמובן העברית החסכונית והנפלאה של התנ"ך, וכמובן העברית של בני דורי, שכבר יש בה ישראלית ויש בה סלנגית, למשל מעליי, קומה מעליי גר שייקה לוי במשך שנים ברמת אביב, מהגשש החיוור.
כן.
אז למשל, איך אתה מחבר סלנג ישראלי, עברית צבאית, עברית שירית, עברית תנ"כית, וכל הדברים האלה, למה אתה לש אותם? זאת הרי יכולה להיות עיסה נוראית שלא מתפקדת. כי החלקים מתפוררים, ומה שמאחד אותם ומאחה אותם, זה העוצמה של החוויה השירית, זאת אומרת, האהבה שלך לעברית, זה שאתה מאמין בעברית, אולי הדוגמה הקיצונית לכך הייתה חיים גורי, שהייתה לו עברית של פלמח, והייתה לו עברית של תקופת מנדט, והייתה לו עברית של צבא, אבל הייתה לו עברית של תנ"ך, והייתה לו עברית של צ'רניחובסקי או של אלתרמן, וכל הדברים האלה היו ביחד, כן? וכשהוא אומר, אני לא מכאני, למשל, כן? זה יושב בסדר גמור, זה לא נשמע לחזר. אז מכל קודמיי, כן, ניסיתי להשכיל ולסגנן עברית, למשל מויזלטיר את העברית התל אביבית, למשל מגלדמן את העברית היותר מהודרת ההגותית, מזח כן. את העברית החסכונית, כן, את השפה הרזה והדלה לכאורה, מאבידן את הסכמות של החרוז ושל המשקל, של הרחובות ממריאים לאט ושל השירה המוקדמת, ומשהו מזה יצא. אני בצבא בתור חייל צעיר כתבתי המון שירים בסגנון יונה וולח. ניסיתי להיות יונה וולח, גם שירתתי לא רחוק מקריית אונו, כן? אז ברוחה כתבתי שירים מאוד מאוד גרועים אגב, כן, ש... חלקם פורסמו וחלקם טוב להם שלא פורסמו, ומשם צמחתי. קשה לי להגיד לך מה זו העברית שלי, את יודעת, זה כמו שאמיר גלבוע אמר, שהיה שכן שלנו ברמת אביב הרבה שנים,
נכון.
ברחוב קרני הוא גר, הוא אמר שכל חוויה צריכה את הלבוש המילולי שלה. אז אני לא יכול לדעת אם אני אכתוב בחרוז או במשקל, או אני אכתוב שיר חופשי. אני לא יכול לדעת אם אני אכתוב בעברית גבוהה. כן? כשביתי נולדה, כתבתי שיר שבח, עוד לפני שהיא נולדה, כששמעתי את פעימות קליבה באולטרסאונד, כתבתי שיר שבח בסגנון ימי הביניים, עם חרוז מבריח. אני חשבתי שאני אכתוב שיר שמחה לילדה בחרוז מבריח. מה לי ולשירת ימי הביניים? אני אוהב אותה, אני קורא אותה, אני מלמד אותה. אבל אני לא משורר ימי הביניים, אני לא כותב בסגנון אבן גבירול או יהודה הלוי. אבל פתאום זה מה שהיה צריך, השמחה הייתה צריכה את הבגד הזה. נו, אז הלכתי איתו. זהו, אז זה באשר ל... מדובר על שני דברים, חווה. אחד על השפה ועל הרבדים שלה, ועל המטאפוריקה שלה והמצלולים, והשני על הדגם הספרותי. אני תמיד אומר בסדנאות, כן, צריך לדעת לכתוב בית מרובע בחרוז מסורג א' ב' א' ב', וצריך לדעת לכתוב סונטה, וצריך לדעת לכתוב דו-טור, אוטלט-טור, צריך לדעת. יש לנו הרבה מאוד דגמים ספרותיים, השיר הקצר, השיר הארוך, מחזור השירים, צריך להיות מיומן בזה, בעל מלוכה.
הלוואי. אני רוצה בהמשך לנושא השפה, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך לגבי התרגום מהפולנית והבחירות שאתה עושה. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה קורא בפולנית למשל עיתון, אתה יכול לקרוא?
כן, ודאי, אני קורא בפולנית עיתון, ואני קורא בפולנית שירה, ואני קורא בפולנית מסע. היום כבר אין עיתונים, הרי אני גדלתי בתקופה שנוביני קורייר הציץ מכל כיס ומכל תיק של אדם ברמת אבי, כן? זה היה א' ב', כמו שאויקל את ההונגרי, וכמו שלצטנאייס ביידיש, והיו פה המון עיתונים, היו פה המון אגודות סופרים, היו פה המון אנשים שיצרו בשפות אחרות. אז היום אני לא ממש קורא עיתונות פולנית באופן הדוק, זאת אומרת, אני לא מאלה שגם עוקבים, כן, אחרי מה שנעשה בפולין, רק בפולין. כן, פולין היא חלק מהעולם, היא בוודאי חלק מאירופה, ובכל מדינה באירופה קוראים דברים מעניינים, וקוראים גם דברים לא פשוטים ונוראים. ואני עוקב. אבל פיתחתי את היכולת לתרגם שירה עם הרבה מאוד תרגול. כשאני התחלתי לתרגם את השירים של שימבורסקה, זה היה קשה, הייתי צריך להכיר מילים מסוימות, ומקצבים מסוימים, ואירועים מסוימים. אבל אחרי 300 שירים של שימבורסקה, אני חושב שאני כבר די שוחה בזה. אני מאוד אוהב לעשות את זה. אגב, מדוע מפולנית ולא, אני גם יודע גרמנית, ואני גם יודע אנגלית, אבל, ולמדתי איטלקית, ולמדתי צרפתית באוניברסיטה, אבל מפולנית אין הרבה מתרגמים. יש להם הרבה מאוד משוררים נפלאים. אז חשבתי שלחלוק עם הקהל, לתת לו את המתנות של השירה הפולנית שאני יכול, של שימבורסקה, של רוז'ביץ', של ליפסקה, של פושיאטובסקה ואחרים, אז פשוט בתור לחלוק עם אנשים את האהבות שלי. ככה צריך להתייחס. יש יותר מתרגמים מגרמנית, יש כמובן הרבה מאוד מתרגמים מאנגלית, אז זהו. אבל יש לי כמה ספרים במחשב מן השפות הללו, והם יצאו בעתיד.
אני בעניין הזה מסכימה איתך, אני לא יכולה לתרגם, אלא משהו או מישהו שאני מאוד אוהבת. ואולי זה מבדיל בין מתרגם שירה לבין מתרגם מקצועי, אני לא יודעת, אבל הבחירות שלי הן על פי האהבות שלי. איזה שיר תרצה להשמיע עכשיו?
אם אפשר להשמיע את השיר זריחה בביצועה של חני דינור, אני מאוד אשמח. יש כמה שירים שלי שבוצעו על ידי יותר ממלחין או מלחינה אחת, ותמיד נמצאים כולם ביוטיוב, אז אפשר להקשיב להם.
כן.
ולעשות השוואה. אני מאוד אוהב את חני, היא ממש בשעות האלה עשתה מיקס באולפן לשיר חדש, ששר אותו תומש, תומר שרון, ואני מאוד אוהב את שיתופי הפעולה. אני גם הגעתי לאולפן, אני אוהב להגיע לאולפן, כי אני אמרתי להם תמיד, תראו, העבודה על שיר מבחינתי היא מאוד קלה. במקרה טוב אני כותב טיוטה והטיוטה הזאת הופכת להיות עשיר כי אין הרבה מה לתקן. במקרים גרועים אני קצת סובל איתו, אבל בסופו של דבר זה ביני ובין הדף. אתם צריכים את המעבדים ואת הנגנים ואת המקליטים ואת אלה שעושים מיקס. זאת אומרת, שיר אחד שלי העסיק את האנשים הללו במשך שעתיים באולפן, לדעתי לקחו 20 טייקים. ואחר כך את יודעת, כשמבשלים הם לוקחים מכל טייק משהו טוב, כי בכל טייק יש משהו יותר טוב מהטייק האחר. זה עבודה אינסופית.
אבל בדרך כלל זה יותר מ-20. מ-20.
תראי, זה כמובן עניין של תקציב ועניין של חשיבות. זאת אומרת, לו הייתי משורר מאוד מאוד נחשב, והיו לי תקציבים אינסופיים לממן שעות אולפן. אבל אני חושב שבסדר. זאת אומרת, זה צריך לתת את הביצוע הסביר, וזה יעלה לרשתות, ואנשים יקשיבו לזה, אבל לא צריך לעשות מזה יום לימודים ארוך. מכל מקום, אני התלוצצתי, אמרתי, תראו, משהו שכתבתי בחמש דקות, כן, אתם עובדים עליו שעתיים, אתם לא מפסיקים לנשום עם המוזיקה הזאת, וכל פעם אתם לא מרוצים ממשהו אחר, ועוד ביצוע, ועוד ביצוע, ועוד ביצוע, אבל בסוף זה יצא יפה. זה נקרא סונטה המקומית, וזה באמת, אני שמח בזה מאוד. מכל מקום, אז חני דינור, לא, חני דינור זריחה.
הענקת לי זריחה והדרדה שחדרה אל מפות אורי כמין נגינה אבודה שעלתה מעומקי עברי מול רקיע חשוך שנאור מעל מחוזות מוכרים תמירות ששבה לבור מעבר ימים אחרים זריחה ורדרדה נגינה אבודה רקיע חשוך שנאור ותמירות ששבה לבור הענקת לי זריחה והדרדה שחדרה אל מפות אורי כמין נגינה אבודה שעלתה מעומקי עברי מול רקיע חשוך שנאור מעל מחוזות מוכרים ותמירות ששבה לבור מעבר ימים אחרים זריחה ורדרדה נגינה אבודה רקיע חשוך שנאור ותמירות ששבה לבור
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם רפי וייכרט. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. עכשיו תראה, אנחנו בעצם כבר לקראת סוף השיחה שלנו. אני מקווה שאני כבר תוך השיחה הזאת, חשבתי על שיחה נוספת איתך, אם תסכים, על שיחה שתיגע במשוררים מסוימים שכבר לא איתנו, שאולי דרך השיחה הזאת נוכל לעלות משהו גם על השפעתם עלינו ועל מקומנו ביחס אליהם, אבל נדבר על זה, וככה אני מעוררת כאן איזשהו רעיון ותאבון. אני רוצה לבקש ממך, לסגור את השיחה הזאת בשניים שלושה שירים, אם אתה מוכן גם מהשירים של שתרגמת, לא רק מה שכתבת, ולשאול אותך שאלה שככה באה הרגעים הקודמים, תראה, אנחנו שייכים לדור ששמענו בבית שפות זרות, והן היו השפות שלנו, או שפה שנייה או שפה ראשונה. ובאופן טבעי נמשכנו גם לתרגם מהם, או לתרגם מהן, או להביא אותם אל תוך העברית. הילדים שלנו הם כבר אחרים. הם גדלים לעולם שיש בו שפה עברית מרכזית, האנגלית היא לינגואה פרנקה, ואם הם ירצו לתרגם מפולנית, הם יצטרכו ללמוד את הפולנית. הם לא נולדים איתה. מה אתה אומר? מה יקרה כאן?
תראי, באמת שאני מסתכל על מתרגמים, המתרגמים גדלו בבתים רב-לשוניים, או שגדלו בחוץ לארץ והגיעו לכאן, אנחנו במצב אחר. אני חושב ללמד מישהו שפה בדרגה כזאת, שהוא יתרגם גם ספרות, פרוזה, דרמה ושירה, זה מאוד מאוד קשה. משום שרוב האנשים כשהם רוצים ללמוד שפה, הם רוצים ללמוד אותה לצורך יומיומי. זאת אומרת, הם רוצים להסתדר, נאמר, בסין או ביפן, אבל הם לא רוצים לתרגם שירה סינית או פילוסופיה סינית או יפנית. ובכלל, האנשים האלה שמסוגלים לעשות את זה, מאוד מאוד נדירים. לא פעם אני רואה אנשים שיש להם עברית לא רעה, ויש להם גם שפה אחרת לא רעה, ומנסים לתרגם, או הם חושבים שהם מתרגמי שירה. אבל זה לא עובד. לא צריך לדעת רק את שתי הלשונות על בוריין, צריך להכיר את התרבויות, וצריך להכיר דגמים ספרותיים, וצריך להיות בעל יכולת לשונית. לייצר שיר של אנטוניו מצ'אדו הספרדי בחרוז ובמשקל, כמה אנשים כאלה יש לנו? יש הרבה דוברי ספרדי, שיכולים לתרגם, נגיד, עיתון, כתבה מעיתון בספרדית לעברית. אבל את השירה לא רבים, כן, אפשר למנות אותם על יד אחת, או אם רוצים להגזים על שתיים. עכשיו, את אומרת משהו לגבי המשוררים, שתרצי לשוחח פעם על המשוררים שאינם, ואני פתחתי שיר, שוב, מתוך אינטואיציה, הסוגיה שמטרידה אותי, הסוגיה של השילוט על בתים של יוצרים שאינם. אנחנו יודעים שיש שילוט בעיר, ציירים, נכון. ופסלים, ואני חוזר לזה שוב ושוב בשירים, וכאן כתבתי, לא נקבתי בשמו של היוצר, אבל אני רוצה להעלות את סוגיה, וזה נקרא חיפושים. הם מחפשים אותך עכשיו בכל העיר. משלחת עוברת בין בתים שבהם גרת, מרימה עריכים, סורקת בחצר. לאן חמקת בעורמתך? תחת איזה עץ אתה מסתתר? על קיר הבית האחרון תלוי שלט. כאן גר ויצר. השתחררת מכל זה, אבל עוד שומעים אותך שר.
יפה. אגב,
בסופו הבוקר... של דבר, היוצר לא נמצא יותר בבית. לפעמים הבית, אגב, נהרס, ולפעמים לא שמים שלט. יש הרבה מאוד יוצרים שחיו, ולא נמצאו על ידי הוועדה, כן, ראויים לשלט, או שימצאו בעוד כך וכך שנים. אבל כולם מצויים בתוך היצירה שלהם. המשורר שר בתוך ספרי השירה שלו, במה שהוא כתב, במה שהוא תרגם, במה שהוא ערך, כן? הוא נמצא שם. הבית האחרון שלו יכול להיות שקיים, יכול להיות שלא קיים, כן? הבית של שלמה טעני למשל. כן? כן. יורידו אותו בפינוי בינוי, גם את הבית שלנו עוד מעט יורידו בפינוי בינוי. אז נגיד שיש שלט, גם כתבתי על זה. אני לא זקוק לשלט, אני זקוק לקוראים שירצו לקרוא את מה שכתבתי. השלט אגב הוא לא מאוד יקר, יותר יקר לעירייה לתמוך במשוררים שזקוקים מאשר להקים שלט, כן, לזכרו של כן. מישהו. עכשיו טוב. באשר לתרגום, אני שלחתי את ידי והורדתי ספר של שמבורסקה מן המדף, ואני רוצה לקרוא שיר שנקרא פגישה לא צפויה.
באיזה ספר?
זה מתוך בשבח החלומות,
okay.
במדורים הראשונים שלו. אנחנו מאוד מנומסים זה לזה. אומרים שנחמד להיפגש אחרי שנים. נמרינו שותים חלב, נשרינו הולכים ברגל, קרישינו טובעים במים, זאבינו מפהקים לפני כלוב פתוח. צפעונינו התנערו מן הברקים, קופינו מן ההשראה, הטווסים מן הנוצות, הטלפינו התעופפו זה כבר מתוך שערותינו. אנחנו משתתקים באמצע המשפט, מחייכים בחוסר ישע. אנשינו לא יודעים לדבר זה עם זה. אז אני חושב שבסיומה של תוכנית כזאת, של שני אנשים משוררים שמדברים זה עם זה ויודעים לדבר זה עם זה, יש גם מה ללמוד מבעלי החיים. ומה שמפתיע אצלה תמיד זה השמחה וההתפעמות והאופטימיות. יש לה שירים על הדברים הכי קשים שקרו במאה ה-20, אבל בסופו של דבר רוח האדם, האופטימיות, יש בשביל מה לחיות, יש בשביל מה ליצור, כן? היא לא מאבדת את התקווה.
יש בה משהו של יושרה, יושרה פנימית, שהיא חלק מהמנוע של ההתבוננות שלה. לא יודעת אם הגדרתי הכי מדויק, אבל זה...
פעם אמר לי טוב יריבנר שהוא מקנה בשמחת החיים שלה. כן, אני תרגמתי את השיר שמחת הכתיבה. כן, הייתה לה שמחת חיים. היא רצתה לחיות, היא אהבה לחיות, היא הסתכלה על הדברים הקטנים, הרי כל השירים שלהם על דברים קטנים. כן, הדברים הגדולים, הקוסמוס, מה אנחנו לעומת הקוסמוס? הדברים הקטנים. העלה, הפרפר, הבן אדם, החתול, כן, כל מה שסובב. ואולי כדי לסיים בנימה אופטימית, אז אני רוצה לקרוא שיר בשם סביבון. והוא הולך כך.
שתמיד...
שלי, ביקשת שאסיים בשיר שלי, הנה אני מסיים בשיר שלי.
כן, כן.
סביבון. שתמיד תהיה אהוב מכל כיוון. איחלת, ומיד הפכתי לסביבון. פונה בכל צדדיי אל העולם, כדי לקבל את כל מה שניתן. ואם פתאום תראי את סיבוביי, ואחד מהם ימשוך אותך אל החוגים, מיד תחושי איך רגלינו ניתקות, והגופים נוסקים מעבר למחוגים. אני חושב שזה תיאור לא רע של אושר, שהגופים נוסקים מעבר למחוגים. זאת אומרת שבאהבה אתה שוכח את מהלך הזמן, אגב גם בשירה. כשאתה נתון בתוך השיר, בכתיבת השיר, אין זמן בעולם, יש על זמן. יש איזה הווה מתמשך, אתה בתוך בועה. אין עבר, אין עתיד, אתה בתוך העשייה הזאת. אתה מקווה שמה שעשית בהווה יישאר גם קצת אחריך בעתיד.
אני חושבת שזמן הכתיבה הוא זמן שמחוץ לזמן.
נכון, נכון. אבל אחר כך הוא מתחבר שוב לזמן, כי השיר רוצה לשרוד בזמן. הוא רוצה שהקוראים גם אחרינו, כלומר כשאנחנו כבר לא נהיה, יעלו בספרים וימצאו בהם טעם. והדים לחיינו כמובן.
רפי וייכרט, אני כל כך מודה לך.
נהניתי בשמחה ובאהבה.
ולמדתי, למדתי עליך ולמדתי על עצמנו, למדתי על הזמן, על הזמן שבו אנחנו פועלים, ואני מקווה שזאת שיחה אחת מתוך שתיים או שלוש, כפי שעשיתי גם עם רחל אליור ואחרים. תודה רבה לך.
תודה לך, חווה.
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן שוחחה עם רפי וייכרט, בשיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים.